בוקר טוב, בסייעתא דשמיא אנחנו ממשיכים בנושא החשוב של תרבות הפנאי, שככה מתוך הלימוד בינינו ראינו עד כמה הוא חשוב ועד כמה הוא משמעותי. אז השלב הראשון שדיברנו עליו זה שהיהדות מאפשרת פעילות פנאי, אבל לא בטלה או מושב לצים, כלומר טשטוש עולם הערכים. השלב השני היה, זה שלא רק שהיהדות מאפשרת, אלא היהדות אפילו מעודדת. יש מימד של ערך בכך שהאדם יש לו פעילות פנאי איכותית וטובה, עד כדי כך שזה יכול להיכנס בגדר האהוב, שהרמב"ם אומר שבו יש מקום אפילו להרבות. והקומה השלישית שבנינו זה התמודדות עם השאלה, אוקיי, אבל מה הפנאי הזה כולל? עד כמה הוא רחב? עד כמה הוא יכול להיות עוצמתי? ועסקנו בכך שגם עולם פנאי איכותי שתרבות דתית מייצרת אותו, מסוגל לייצר אלטרנטיבה הרמונית, עדינה ועוצמתית לא פחות ואפילו יותר מבחינה עמוקה, ביחס למה שקיים לנו היום בחלקים רבים מהתרבות.
מסוגל לא אמור להיות מסוגל?
צריך להיות. צריך להיות מסוגל. היום דיברנו על זה שיש תחומים שכבר, אתה רואה, הנה, זה כבר קיים, ויש תחומים שיש לנו עוד דרך בעניין. מה אני רוצה לעסוק היום? שאלת הכמות. דיברנו הרבה על שאלת האיכות. אני חושב שגם שאלת הכמות היא מאוד מאוד משמעותית כאן. אוקיי, ונגיד שיש זמן, שיש תרבות מאוד איכותית. אז כמה זמן זה אמור לתפוס לי מהיום? יש תופעה שבוודאי שמעתם עליה ומכירים אותה, אני מניח שיותר קיימת בתיכונים, לפעמים קיימת בתקופות בצבא, שאנשים פשוט רואים סדרות ברצף, עושים השלמות. אדם מגיע סוף שבוע, שמע, אין מה לעשות, יש קביעות, וכמו שלמדנו בקביעות עתים לתורה, שאם קרה באונס גמור שהפסיד, חייב להשלימו, אז גם כאן, מה לעשות? אונס גמור היה, וחייב להשלימו. ואיכותית לגמרי, צנועה, מעודדת ערכים, ברמת התיאוריה לפחות. כן, היום זה מורכב מאוד למצוא דברים כאלה, אבל נגיד שיש כמה. יש לזה מקום? אין לזה מקום? כן, הרב יעקב אריאל, בהסכמה שלו לספר בין הזמנים של הרב סתיו, שעוסק ממש בהרחבה בכל הסוגיות של תרבות הפנאי, אז הוא ממש לקראת סוף ההסכמה, כותב בדיוק את הנקודה הזאת. אומר, עסקת רבות בשאלת האיכות, אבל מה לגבי שאלת הכמות? שגם זה צריך לשים לב לזה. שאנשים, שמחקרים מראים שאנשים בממוצע יושבים, כן, זה נכתב כבר לפני, לא יודע, לפני איזה שבע שנים, משהו כזה, שמונה שנים, אולי יותר אפילו, ואנשים יושבים בממוצע מול המרכז, מול הטלוויזיה, 5-6 שעות ביום. אומר, וזה הממוצע. אז תבין מה אלה שמעל הממוצע, מה קורה איתם. וזה לא רק שאלה של התוכן. זה שאלה של בזבוז החיים, כמו שדיברנו על זה בהתחלה. אז גם כאן, איך אנחנו מתייחסים לשאלת הכמות? אני רוצה עכשיו לענות על זה ממקום עמוק יותר. והשאלה היא, למה בכלל יכול להיות מצב כזה שבו אדם, גם אדם רציני ואיכותי, יכול להימשך לכמות זמן כל כך גדולה של צפייה? מאיפה זה נובע? מה מושך אותו? אפשר להגיד, הצד החיצוני, אנחנו יודעים אותו. בחברה המודרנית, בגלל כל מה שראינו בשיעור הראשון, יש הרבה יותר פנאי, חשמל, מכונות, וכו' וכו', אנחנו, יש לנו הרבה יותר פנאי. אוקיי, בסדר גמור, זה חיצוני. טוב, יש סיבה, אחרי זה אם זה חיצוני, וזה כיף. אז מה אתה מתפלא שאני נמשך לכיף הזה? מה אתה רוצה? מה יעשה הבן ולא יחטא? אבל כמעט תמיד, תדעו לכם, בתופעות האנושיות, כאשר הן תופסות מקום מכובד ומשמעותי, כמעט תמיד אנחנו צריכים להעמיק קצת מעבר. ואנחנו נעשה את העמקה הזאת דווקא דרך התחום והמקום בו יש פעילות פנאי שמשתלטת לאדם על הרבה שעות ביום שלו, אבל היא לא רק במקום של כיף. היא דורשת מאמץ, היא דורשת השקעה מאוד גדולה, היא דורשת משטר תזונתי, וזה הספורט האתגרי. מטפסי ערים למיניהם, מטפסי קירות, אנשים שעושים טריאטלון, כל מיני דברים כאלה שאתה רואה בן אדם, לוקח איזשהו תחביב, זו לא העבודה שלו, והיא ממש ממש משתלטת לו על זמנו, ואתה לא יכול להגיד שרק מדובר כאן באיזה מקום של, בסדר, מה לעשות, יש לו פנאי, כי החברה המודרנית, הוא נמשך אל הכיף הפסיבי הזה ויושב רגל על רגל, לא, זה ממש לא רגל על רגל, זה ממש דורש ממנו השקעה. ודרך זה אנחנו נחזור גם למקומות של המינון של הצפייה. אז ויקטור פרנקל, הפסיכיאטר היהודי הידוע, כבר יצא לנו להיפגש בדברים המעניינים שלו. אז הייתה סייעתא דשמיא, אני הרי דיברתי איתכם כבר על יסוד של הספורט ומושב לצים, כבר בשיעור הראשון, דווקא על הצדדים של הצפייה, כן? לא הצדדים של הפעילות הגופנית, שהיא דווקא חיובית ונדבר עליה טיפה היום, דווקא הצדדים של הצפייה והבעייתיות שבה, והמחמירים יותר, והמקלים, אבל עדיין לא רואים בזה איזשהו דבר אידיאלי, ומה שנקרא, והנגמל קדוש יאמר לו. אבל ויקטור פרנקל דווקא תופס נזכרתי שקראתי לפני כמה שנים ספר הזעקה הלא מודעת, הלא נשמעת למשמעות, ושם יש לו פרק שעוסק בספורט. וככה אמרתי, רגע, זכור לי שהוא אומר שם דברים מעניינים. ובאמת הוא אומר שם דברים מאוד מאוד מעניינים. והוא לוקח, כמו שאמרתי, דווקא לא את סוגיית הצפייה, שבה הוא נכנס בהתחלה, אני לא מדבר איתך על התנבנותה של הספורט, כן, התנבנות הספורט לשוביניזם אולימפי או שימושה לרע, מחמת מסחור, אני לא מדבר איתך על זה, אני מדבר איתך על הספורט כתופעה אנושית, עד כדי כך שאנשים מוכנים ממש להשקיע באתגר ובמאמץ שיש בזה. הוא אומר, מאיפה זה נובע? מה גורם לבן אדם להשקיע כל כך הרבה שעות בדבר הזה? שימו לב לדברים המבהילים שהוא אומר כאן. אומר, הרי מה ההסבר הרגיל לתופעת הספורט? ההסבר הרגיל לתופעת הספורט זה שבן אדם יש לו מתחים, יש לו אגרסיות, פעם פרקו את זה במלחמות, והיום צריך לפרוק את זה לפחות בספורט, וכמו שדיברנו בחבורות, כן, יש כיבוש ויש ניצחון ויש הכרעה, כל הדברים האלה מושגים כאילו שלקוחים מהמלחמה, והנה עכשיו מבטאים אותם בצורה עדינה וחיובית יותר, אשרנו שהאלימות מנותבת לפחות לצורך הספורט, ויש כאן משהו לפחות איזה שלב ביניים בהתפתחות האנושית. אומר ויקטור פרנקל את הדבר הזה. הוא ממש נגד האמירה שהאדם יש לו תשוקה להפגת המתחים בחייו. האדם הוא יצור שרוצה להגיע להומיוסטזיס, כן? איזשהו שיווי, משקל כזה, הוא מחפש כל הזמן שיהיה לו נעים ונוח. הוא אומר, זה לא נכון בכלל. אני קורא ישר מהפסקה, הפסקה הראשונה, הוא אומר שחוקר מוח מראה שמוח ששואף לכמה שיותר הפגת מתחים, זה מוח חולה. כן, חוקר מוח אחד אומר את זה. ואז אני קורא ישר בפסקה השנייה. לא רק תביעות מופרזות עלולות לגרום מחלה, אלא גם היפוכן, חוסר אתגרים. האדם זקוק למתח ספציפי. היינו לאותו מתח שמתהווה בין אדם מצד אחד ובין איזו משמעות שעליו לקיים מצד אחר. אך כיום רבים שוב אינם מסוגלים למצוא משמעות ותכלית שכזו. במאה הקודמת אמר ארתור שופנאואר, אחד הפילוסופים המפורסמים, כי דומה שנגזר על האנושות להיטלטל לנצח בין שתי הקצוות של מחסור מצד אחד, אתה בקרב הישרדותי אם חסר לך, ושיעמום מן הצד השני. אומר ויקטור פרנקל, היום הגענו לקיצוניות השנייה. חברת השפע העניקה לחלקים גדולים של האוכלוסייה את האמצעים, אך הבריות אינם רואים תכלית משמעות אשר למענה יחיו. ולא עוד, אלא שאנחנו גם חיים בחברת פנאי. אני אסביר קצת את התהליך ההיסטורי שקרה בעצם לאנושות. השלב הראשון זה החברה המודרנית, שכמו שאמרתי לכם בשיעור הראשון, בעצם שכללה את כל האמצעים הטכנולוגיים ואפשרה לנו שעות רבות יותר של פנאי, והאמצעים הישרדותיים כבר כמעט לא מעסיקים אותנו. כן, בשיעורים אחרים דיברנו על זה שהיום בימינו אדם כמעט תמיד, ממש ברוב מוחלט של המקרים, לא נמצא בסכנה קיומית לחייו, הוא יכול לחתום אבטלה, והוא יחיה, אז הוא יחיה יותר בצמצום. זה לא כמו פעם, אדם לא היה עובד, אדם היה מת, לא היה שורד, לא היה לו אוכל להביא לילדים שלו כי פשוטו. אז בעצם המודרנה קודם כל לקחה לנו את הממד ההישרדותי. את המתח ההישרדותי למען הקיום שלנו לקחה לנו. אבל אז מגיע העידן הפוסט-מודרני, והוא פוגע בצורה עוד יותר עמוקה. כי הוא, לפחות לפני כן היה, יש לי פנאי, אבל יש גם סיפורים ורעיונות גדולים שבהם אני יכול להאמין ולהיות חלק מהם. יש לאומיות, יש סוציאליזם, יש ערכים גדולים שמשתייכים אליהם, והנה, בזמן הפנאי שלי, יש לי בחירה. אני יכול לבטל אותו ולהתבזבז בו. אבל יש לי גם איזושהי מוטיבציה פנימית בתוך האווירה החברתית, גם לפחות להשתייך לאחד מהרעיונות הגדולים ולהיות אידיאליסט. מגיע עידן הפוסט-מודרני ושובר, כידוע וכמפורסם, את כל המימד של האידיאולוגיות הגדולות, וכל אחד והאמת שלו, ואפילו אין משמעות גדולה שאתה יכול להיות חלק ממנה. תעשו אחד ועוד אחד, אובדן המתח של ההישרדות, פלוס אובדן המתח של ההשתייכות והמשמעות, והגעתם לתופעה הבאה, שהאדם פשוט מרגיש ריקני. כך הוא כותב, ממשיך ויקטור פרנקל ואומר, מספר גדל והולך של בני אדם יש להם פנאי גדל והולך, אך אין להם שום דבר בר משמעות שלשמו יבלו פנאי זה. כל זה מצטרף למסקנה המתבקשת, כי בא במידה שנמנעים מהאדם המצוקה והמתח, הוא מאבד את היכולת לשאת אותם, וחשוב מכל, ניתן ממנו הכושר לוויתור, כי אני לא אסביר עכשיו בדיוק מה הוא מתכוון, מתכוון להגיד שבאופן בסיסי הוא היה כביכול כבר לא מסוגל לעמוד במתח, אבל בגלל שזה משהו מאוד בסיסי באדם, שהוא צמא למתח חיובי, הואיל ויש מתח כל כך מועט בחברת השפע, האדם מתחיל ליצור מתחים. הוא יוצר באופן מלאכותי את המתח שמנעה ממנו חברת השפע. הוא רוצה אתגר לחייו, הוא רוצה לחפש איזושהי משמעות. אין משמעות אמיתית, אז הוא מייצר אשליית משמעות ואשליית השתייכות ואשליית אתגרים. הוא מספק לעצמו מתחים על ידי שהוא מטיל על עצמו בכוונת מכוון תביעות, על ידי שהוא חושף את עצמו מרצונו למצבי מתח ולו רק לשעה. כפי שאני רואה את הדבר, הרי זהו בדיוק תפקידו של הספורט. הספורט, הוא מדבר עכשיו על הספורטאים שעושים ספורט בפועל. הספורט מאפשר לאדם ליצור מצבי חירום. מה שהוא דורש מעצמו אז הוא הישגים לא נחוצים וקורבנות לא נחוצים. וכן, לשם מה אתה עושה את המאמץ האדיר הזה? כמו שאמרנו, במקרים רבים של הפעילות הספורטיבית, של הספורטאים המקצוענים, אני מתכוון כאן, והספורט האתגרי, על פי רוב זה פוגע בבריאות. זה לא מועיל לבריאות. הספורט מאפשר לאדם, כן, מקרן, בתוך תוכו של ים השפע, צצים ועולים איים של סגפנות. כן, אני רואה את הספורט כצורה המודרנית והחילונית של הסגפנות. שוב, האדם בעצמו שהוא משקיע בדבר הזה. הוא אומר, כשמטפס הרים, מגיע לפסגה, או מה הוא מחפש? הוא אומר, יש תשוקה לאדם להיות קרוב לגבול האחרון של האפשרויות האנושיות. וואו, איך מימשתי את הפוטנציאל האנושי במלואו? זה בצדדים חיצוניים כל כך, זה בצדדים שמשותפים לנו עם החיות. אבל יש כאן עדיין ממד של מוטיבציה, והשקעה ועמל, שבהקשר הזה בהחלט ראוי להעריך גם את הממד האנושי. ואז הוא כותב, יש גם פירושים אחרים לספורט, שאינם יוצאים בשום פנים ידי אנושיותה של התופעה. הם מבוססים על תיאוריה מיושנת של הניעה, כן, מוטיבציה, מה מניע את האדם, שבה מתואר האדם כיצור שהעולם משמש לו בסופו של דבר, אך כאמצעי לספק את חפה ויצריו לרבות חפים אגרסיביים, כמו שאמרנו בהתחלה, הסברה הראשונה, כדי שיפטר מן המתחים הפנימיים הנוצרים על ידם. עד רבה, המחקר זימן לנו מספר ניכר של ראיות היוצאות לנמק, שביצוען המוצלח של פעולות תוקפניות, לא זו בלבד שאינו מפחית מאגרסיה עתידה, אלא שהיא הדרך הטובה ביותר להגדיל את שכיחותן של תגובות תוקפניות. הוא אומר, המחקר מראה שכאשר אנשים עוסקים בפעילות אגרסיבית יזומה, זה לא מנמיך את האלימות שלהם, זה רק מגביר את האלימות שלהם. שוב, עכשיו, הנושא של תרבות הספורט והשחקנים וכל הדברים שיש סביב זה, זה מורכב, יש הרבה עניינים סביב זה. אבל לא ידוע לי שדווקא שחקני כדורגל בעקבות היותם מוציאים את האגרסיות שלהם, כדורגל דווקא אנשי מעלה יותר גדולים. כן, יש כאן הרבה עניינים. מצד שני, זה נותן להם משמעות, נותן להם כבוד. כן, יש כאן הרבה עניינים מורכבים. אבל זה לא שזה הופך אותם לאיזה אנשי מעלה ומידות מתוקנות ומוסריות ביותר, בגלל שהם מוציאים את האגרסיות שלהם על עניינים כאלה. אז הוא אומר, ההסבר הזה פשוט לא מחזיק מים. זאת אומרת, אם אני מסכם את מה שוויקטור פרנקל אומר, הוא אומר, האדם זקו, האדם מחפש משמעות כשם ספרו המפורסם. בשביל לממש את אותה משמעות, כל הזמן יש צמה של האדם להיות במתח. המתח הוא בין המקום שבו אני נמצא כעת, לבין המקום שאותו אני רוצה להגשים. המתח, האתגריות הזאת, היא דבר שהאדם מחפש אותו. כאשר חברת השפע ביטלה את המתח הזה, אין המתח הקיומי, ההישרדותי הפשוט, ואין המתח של בקשת משמעות גדולה לחיי, האדם באופן מלאכותי מחפש לו אתגרים ומתחים, כי הוא זקוק לחוויה הזאת, הוא זקוק לחוויית האתגריות, אלא שהוא עושה אותה בצורה מלאכותית, מאולצת, שלא משיגה בסופו של דבר את הצמאון הפנימי שקיים אצלו. וזה בעצם משחק הספורט. אני רגע רוצה לעשות את ההשלכות, אני מחילה שככה אני פורס את הדברים, שאת ראיתי את שאלות שלכם מקודם, וידעתי כבר שאני הולך לענות עליהם. אז עוד כמה דקות, ובשמחה אני אאפשר גם. עכשיו אני רוצה לעשות מכאן את הצעד לדבר המצוי יותר. כשפתאום אתה מבין מה בן אדם מוצא בתחום אתגרי, ספורטיבי, זה או אחר, שפתאום משתלט לו על החיים, אז אתה יכול להבין גם מה מושך במקום של הצפייה. בסרטים, בסדרות. בואו ניקח עכשיו את הספורט, נתמקד בו עכשיו בממד הצפייה. דיברתי אתכם על זה הרבה בחבורות, וככה חבר'ה הוסיפו לי עוד. מה חוויית הצפייה בספורט נותנת לאדם? למה זה כל כך חזק? למה להיות? אז שימו לב, יש כאן שתי קומות. קומה אחת זה חוויית המתח, קומה שנייה זה השייכות למשהו גדול. בקומת המתח יש תחרות, יש תחושת ניצחון, התחדשות ועניין. יש מה שנקרא איזה חוויה כזאת של וואו, אני עכשיו בתוך ההתרחשות. זה הצד של המתח. כל הדברים שאנחנו חווים בצפייה בספורט. מה זה השייכות למשהו גדול? יש קהילה גדולה, אני חלק ממועדון כמו שדיברנו על זה. יש קישור בינלאומי. מישהו אמר לי, שמע, אתה מגיע לכל מקום, הוא אומר, הגעתי לבית של ארוסתי. ישר דיברנו עם האחים, יש איזה משהו מכנים שאתה, כל מקום שאתה תגיע בעולם, אתה יודע כמה מילים, אתה יכול לדבר על כדורגל, כן, הוא אמר, זה כמו הדף יומי של הדתיים. אתה מגיע כל מקום, יש לך איזה שפה משותפת, רק שזה קצת יותר קל מדף יומי, תסכימו איתי. אז מאוד קל להיכנס לתוך העולם הזה, הוא לא דורש את אותו מאמץ, יש איזה דמויות להרצה, יש עוצמה של נוכחות באצטדיון, אתה חלק ממשהו גדול. שימו לזה בדיוק מה שהבן אדם מחפש. אמרנו, נכון? הבן אדם מחפש אתגר, חוויית מתח, והוא מחפש להיות חלק ממשהו גדול. אז גם בצפייה, אומנם בצורה הרבה יותר בוסרית ביחס למי שעושה את הדברים בעצמו, זה בדיוק מה שהאדם מחפש. אותו דבר שתחשבו על זה קורה בצפייה בסרטים, בצפייה בסדרות. אני עכשיו לא מדבר על תוכן שלילי. אני מדבר על עצם זה שאדם מאוד נמשך לזה. החיים שלי אישית הם די משמימים. אין להם איזה משמעות גדולה. שוב, בחוויה היומיומית הרבה פעמים, ככה הבן אדם מרגיש. הסרט הזה נותן לי חוויה שמעניין. החיים שלי מעניינים. וואו, חזק. סרטי אקשן, סרטי מתח. מהי עלילה טובה שבנויה בסרט, בסדרה, בספר אפילו? בעצם יש כאן משהו שמתרחש, יש כאן משהו מעניין, יש כאן עלילה מותחת, אני נמשך לזה. בעצם למרות שהחיים שלי הם לאו דווקא כל כך משמעותיים, אני מוצא עניין לפחות בשעה הזאת, כמו שביטור פרנקל כותב, ולו לשעה אחת בלבד. יש כאן עניין וסקרנות, כמה אני אדבר כאן? אם זה מדי פעם, אותו הפגת מתח שדיברנו על זה, מנוחה שאדם זקוק אליה. יש ערכים חיוביים שדיברנו, יצירה, זה מפעיל אצלו מקומות של דמיון ורגש, זה דברים נפלאים. אני מדבר קודם כל על התופעה שזה משתלט על האדם. למה זה כל כך מושך? כי בעצם זה החיפוש הפנימי למשמעות שמתורגם בצורה לא נכונה. וזה הכוח האדיר של סדרות הריאליטי. כי בואו נעשה אחד ועוד אחד. אמרנו, אדם מחפש משמעות, לכן זה גורם לאנשים מסוימים לעשות את הדברים עצמם, ולאנשים אחרים זה גורם לצפות בהם, כי לפחות אז הם חווים את החוויה הזאת של האתגר. ובואו תגידו לי מה הכוח החזק של הריאליטי, שהוא עוד יותר מושך בעקבות כל הדברים האלה שאמרנו.
שזה אדם כמו כולם.
בדיוק. זה מישהו כמוני. זאת אומרת, בתוך שנייה אדם כמוני, עם כל הבעיות והחסרונות וכל הדברים האלה, בתוך שנייה הפך להיות אדם מפורסם שלחייו, כביכול, כן? יש משמעות, מה?
בזכות הבעיות.
נכון, נכון, בדיוק, הסיפור הזה, מה שנקרא, וואו, יש לו אפילו יותר בעיות משלי. אולי בגלל זה אני לא אוכל להיות מפורסם, אתה אומר, צריך משהו, צריך עוד להוסיף כמה בעיות. אז אני אומר, מישהו כמוני! ותוך רגע, בהילה של כמה שבועות או כמה ימים, חייו הפכו להיות בעלי משמעות, כביכול, כן? פרסום, הוא כביכול, כן, ברור, זה אשליה. צריך, זה אשליה, אני לא מדבר כאן על הדבר אמיתי. אבל החוויה היא שהוא משמעותי לאנשים רבים. הצביעו בשבילו. דרך אגב, זה אחד מהדברים בצפייה בריאליטי. אם אני לפחות לא שם, לפחות יש לי אפשרות להצביע ולהשפיע. אני זה ששותף כביכול לבחירת האנשים החשובים, כן? בחוויה, כמובן, האשלייתית. זה לא נותן את המענה העמוק שאותו אדם מחפש. אבל תבינו מה מושך אותנו שם. ולכן המקום בו פתאום אתה רואה בן אדם שהוא נמשך לצפייה אינטנסיבית, שזה תופס לו שעות רבות מהיום, עזבו אותי רגע מהשאלת התוכן. התוכן הכי מושלם בעולם. הכי מדהים בעולם. בשורה התחתונה ובעמדה הפסיבית, שחייו עצמם הם לא יצירתיים וחיוביים ובעלי משמעות. הוא מוצא את עיקר המשמעות שלו, בזמנים הפנויים שלו, בחיים של אנשים אחרים. בין אם זה עלילה דמיונית, בין אם זה עלילה מציאותית, בריאליטי. וזה החיסרון הגדול. ולכן שאנחנו עוסקים בשאלת הכמות, היא לא מיד מתכתבת עם שאלת התוכן. זה נכון שבימינו בוא נהיה אמיתיים, מי שצורך כמות גדולה, הסיכוי שהוא יצרוך תוכן איכותי, הוא אפסי. מצד המציאות, לצערנו. אבל הנה, בחברה האידיאלית שבאמת יהיו מלא סרטי איכות והצגות איכות וכו' וכו', האדם עדיין יכול להיות בעמדה הפסיבית, לחפש את משמעות הפנימית של חייו בצורה הכי חיצונית, הכי שגויה, הכי לא נכונה, ולתת אשליה של משמעות לחייו, מתי שהדבר האמיתי עצמו, הוא לא חי אותו, הוא לא חווה אותו. כן? זה בעצם, מבחינה, יש כאן בעצם איזה אוקסימרון מסוים, כן? נדבר על זה עוד מעט ברשתות החברתיות. לא באמת יכולה להיות חוויה דיגיטלית. או חוויה במדיה. יש ממן מסוים, הכוונה, אבל במשמעות העמוקה, זה לא החיים שלך. אתה בעצם מצליח להיות שם על ידי זה שאתה יוצא מהחיים שלך. אז אם זה מלווה ומאשיר את החיים שלך, זה מדהים. אבל אם זה תופס מקום מרכזי בחיים שלך, זה ריקבון. רק אתמול. אחד מבוגרי הישיבה. שמעו סיפור טרי. בן אדם, אפילו עוקב אחרי השיעורים, גם בן אדם תותח, איכותי ברמות. מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, שמה, אני... היה לי יום עבודה טוב, אחרי זה היה לי חברותה שעתיים, אחרי זה זו, אני מדומה מנועים, אין לי כוח בזה. יכול למצוא את עצמי שעתיים רואה תקצירים של ספורט. שימו לב מה זה, עכשיו בן אדם קובע, מה זה קובע איתם לתורה? וואו, מה שנקרא, אלווה אל כולנו, שעתיים חברותה קבועה כל יום, אחרי זה דימום מנועים, רוצה, ככה אני יכול למצוא את עצמי. דיברתי איתו, עכשיו עוד רגע אני אדבר איתכם על האלטרנטיבות, מה אפשר, כי אדם לא יכול ללמוד כל הזמן, כן? זה בסדר גמור. אבל לכן קודם כל חשוב לי להסביר עד כמה התופעה המרכזית. עכשיו לגבי סוגיית המוזיקה, אותו דבר זה יהיה, אם אדם מוצא את עצמו, רוב הזמן מנגן בחדר, אז הוא צריך לבדוק מה יש כאן. כאילו, מאיזה מקום זה נובע? האם קשה לו במקום בו הוא נמצא בחיים, הוא בורח למקום קל יותר? האם באמת הוא יוצר, כותב שירים, רואה את עצמו בתור מישהו שהולך להתפתח בכיוון הזה? חד משמעית, גם הדברים החיוביים יותר, שהם יוצרים יותר ומוציאים כוחות נפש, יש מקום לבדוק כמה הם משתלטים לי על החיים, מה הם תופסים במקום, בסדר? טוב, ברשותכם אני מתקדם. אוקיי, אז עכשיו, אחרי ש... אם אני מסכם את הדברים האלה, כאשר אדם עוסק הרבה בפעילויות פנאי, גם כאשר הן איכותיות, נורה אדומה. מה חסר לי באמת, ומה אני מחפש באמת שאני לא מצליח למלא אותו? ולכן האופן שאנחנו מדברים על תרבות פנאי איכותית, צריך לזכור את המדרג שהזכרנו אותו מדי פעם, אבל אני רוצה עכשיו לפרוס אותו לפניכם. דבר ראשון, יש הרבה פנאי, התרבה פנאי בימינו? הדבר הראשון והמשמעותי זה קביעות עתים לתורה. האם קביעות העתים לתורה זה החמש דקות, או שכמו שדיברנו, שכל פוסקי ההלכה מדברים על זה, הנה, אני מקדיש שעה בבוקר, ועוד חצי שעה בערב, אני מקדיש זמן משמעותי, כי יש לי כל כך הרבה פנאי. למה אני לא יכול קצת לאזן ולנתב את הפנאי הזה בצורה כזאת שבוקר וערב יש זמן משמעותי, ולא לחטוף איזה משהו, לקבוע חברותה. לפעמים שמה תאמר לי, טוב, אבל עכשיו אני מצב של דימום מנועים, אני לא יכול עכשיו ללמוד בצורה רצינית. תגיד לי, אחי, האם יש לך ספרון כיס של תוכן שאתה מתחבר אליו, וכאשר יש לך 5 דקות פנויות, ואתה לא במצב שאתה מפורק לגמרי, שאתה בכלל, יש לך את ההתלבטות בין לפתוח משהו בסמארטפון, לבין לקחת הספרון כיס וללמוד פסקה אחת, או הלכה אחת? יש לך בכלל את האפשרות הזאת? יש ספרון כיס עליך? האם יש לך, שמרת לעצמך, שיעורים כלילים יותר, של רבנים שהם יותר משלבים הומור, שיש משהו יותר כיף, שיעורים יותר קצרים? האם בכלל זה באפשרויות שלך? זאת אומרת, שאלה ראשונה, זה סוגיית הקביעות עתים לתורה. כמה בזכות הזמן הפנוי, אתה נותן לזה זמן, חפץ חיים אומר, שהאדם נטבע בעקבות הזמנים הפנויים שלו, הוא ככה מוכיח, יש לי כאן זה לפניכם, אני לא רוצה לקרוא בגלל הזמן הקצר שלנו. הוא אומר, שבתות, זה המבחן שלך. במהלך כל השבוע אתה עמוס בעבודה, בוא נבדוק איך אתה בשבת, שאתה פנוי מכל דבר, כמה אתה מנצל את זה ללימוד תורה. אתה מנצל את זה באופן משמעותי ללימוד תורה, מצוין, מעיד עליך שגם אם היה לך זמן פנוי, היית משקיע יותר בלימוד התורה ובדברים חיוביים. ואם לא, כתרוג גדול, אותו דבר גם כאן, יש לך הרבה זמן פנוי, אז לא את הכל אתה יכול להשקיע בלימוד, אתה לא נדרש גם להשקיע אותו בלימוד, יש הרבה דברים חיובים ונדבר עליהם עוד רגע. אבל האם יש לפחות זמן משמעותי בזכות זה? עד כמה זה בולע לנו את הזמנים וקביעות עתים לתורה נמרחת ונעלמת לגמרי? זה היסוד הראשון. היסוד השני זה, דיברנו, אם אתם זוכרים, על התחומים שהאדם רוצה לממש בהם את הכישרונות שלו, ופעמים הוא לא מצליח למצוא עבודה בתחום הזה. נכון, אדם מצד אחד הוא חזק בהנדסה, מצד שני הוא מאוד אוהב לעבוד עם נוער. וואלה, חיפשתי, לא מצאתי הנדסת נוער. אין דבר, כן, יש, הנדסת תודעה יש. אבל לא, לא מצאתי משהו שמשלב בין הדברים האלה. מה לעשות, מצד הכלכלי, אני עכשיו החלטתי ללמוד הנדסה. אבל מה עם התחום של הכישרון שלי בנוער? אחי, יש לך זמן פנאי. תיתן לאותם מקומות שלא לא מגיעים לידי ביטוי בעבודה שלך, אבל הם חלק בלתי נפרד מהכישרונות והמימוש העצמי שלך ומהתפקיד שלך בעולם. תן להם ביטוי ומימוש בזמני הפנאי שלך. זה דבר מדהים. זה לוקח אותנו לדבר השלישי, שהוא בעצם הדבר החסד והתנדבות. גם כאן, מהדברים שאין להם שיעור גמילות חסדים. אין להם אפילו שיעור מדרבנן למטה. אבל בוודאי שהחברה שיש בה יותר פנאי, נדרש מאיתנו לחשוב איפה המקומות בהם אנחנו תורמים לקהילה. גם כאן, דרך אגב, זה חלק בלתי נפרד מחיפוש המשמעות של האדם. יש את החיפוש משמעות רוחנית דרך לימוד התורה, יש את חיפוש המשמעות, כמו שאמרנו, של המימוש העצמי והוצאת כוחות של האדם, שדיברנו לפני רגע, במציאת תחומי עניין שלא מגיעים לידי ביטוי בעבודה, ויש את המשמעות של השותפות לקהילה והחברה שהיא כל כך קריטית. ואני חושב שקראתי לכם את זה לפני כמה חודשים, אני קורא לכם במקור 11. כיום אנו מצויים בעיצומה של תנועה כלל עולמית לקראת אינדיבידואליזם נפשי או התפתחות אישית. ערכיו העיקריים הם האוטונומיה, העצמאות, החירות, הביטוי העצמי, כן, מהספר ללא פרויד, לא פרוזה, כמעט בטוח שקראנו את זה לפני כמה חודשים, אך ככל שאנו מתקדמים בכיוון זה, כך אנו מבחינים שיש גם מחיר לעצמאות. המחיר הוא הבדידות ואובדן המשמעות. ואז הוא מסביר אני קורא בפסקה הבאה, חשיבותם של האחרים לאיזון שלנו אינה נעצרת במשפחה הגרעינית. בעצם ככל שאנו משולבים יותר בקהילה יקרה לליבנו, כך אנו חשים כי יש לנו תפקיד, מקום הנחשב בעיני האחרים, כמה אחרים, וכך קל לנו לצאת מתחושות החרדה, הייאוש והיעדר המשמעות. כן, ואותו מחקר שפורסם, שהוא תמיד אמר, כאשר אני כותב למישהו, לאדם מבוגר שנמצא בבעיות של דיכאון, ואני כותב מרשם, אז תמיד כתבתי להם גם כן שיגדל גם איזושהי חיית מחמד, שיגדל איזשהו צמח, יצא לפעילות התנדבותית אם הבריאות שלו מאפשרת. תמיד היו צוחקים עליו, אחי, אתה פסיכיאטר, תן את המרשם למה שצריך. מה אתה מדבר איתי עכשיו על גידול חיות מחמד ועצים ועציצים בבית? עד שהוא היה מצרף להם את כל המחקרים הארוכים, ואז כיבדו את הדברים שלו. מחקר שפורסם מדגיש כי בתנאים בריאותיים זהים, תמותת אנשים מבוגרים ועניים, המשתתפים בפעילות התנדבותית למען אחרים, נמוכה ב-60% מזו של אנשים שאינם מתנדבים. זה לא שעכשיו אתה תצא להתנדבות בשביל לחיות יותר. בסדר, בתור לי לא ישמע זה אחלה. אלא אתה מבין שיש כאן דקירה עמוקה ביותר של חוויית המשמעות האנושית, ולכן זה משפיע גם על הבריאות שלך. כמה אתה מנסה לחשוב על פעילות התנדבותית? כמה אתה מנסה לחשוב לצאת מעצמך? אחרי שנותן את המחקרים האלה, הבינו שכדאי מאוד להמליץ לאדם מבוגר הזה לצאת פעילות התנדבותית. אם הוא לא יכול, לפחות שיגדל חיית מחמד, תצא מעצמך כלפי הזולת. כמה פעילות הפנאי שלנו, בכלל אנחנו חושבים על אפשרות כזו שזה יהיה אחד מהדברים. ואז יש לנו את השלב הרביעי, שזה היצירה החיובית. יצירה חיובית זה בנגינה, כמו שאמרת. זה יכול להיות גם בטיפול בגינה. בכלל, לעשות משהו יוצר, משהו חיובי. כל דבר, הפכתי, אחד מהחבר'ה אתמול בערב בוגרים, שאל אותי, גם עוקב אחרי השיעורים, ואמר לי, תשמע, הגינה שלי הייתה יפה לפני כן, הוספתי ארוגה. זה טוב, זה לא טוב, כאילו, זה קצת קשור לשאלת המותרות, והרמה של החיים, והאסתטיקה קצת קשור גם לעניין שלנו. אמרתי לך, אחי, עזוב רגע. כשהאלטרנטיבה היא ספורט 5, קטקצירים, הוספת טוב לעולם. לקחת ארוגה במצב טוב, הפכת אותה למצב מדהים. איזה יופי. לעומת זאת, אם לקחת את ארוגת הזמן שלך, וראית עכשיו מלא תקצירים של ספורט, לקחת ארוגה שנראית טוב, והחרבת אותה. לקחת הזמן ופשוט פוררת אותו. בוודאי שזה טוב. אז נכון, באיזה מינונים? שאלה טובה, נכון. גם שם זה לא שהותרה הרצועה. תמיד אנחנו נשאל את החיים שלנו. בסופו שלנו, כמו שאמרתי לכם באחד השיעורים, בסוף יש שאלה. האם החיים שלי מלא עניין, אתגר, משמעות, מוטיבציה? ומדי פעם אני צריך לנפוש. מדי פעם אני צריך שהדברים לא יישארו שכליים, לחוות חוויות רגשיות, לפתח את עולם הדמיון, לראות את הקדוש ברוך הוא, לא רק במרחבי בית המדרש והספר, אלא לפגוש אותו בעוד מקומות כמו שראינו בערך של הטיול. זה מדהים, זה נפלא, זה כל כך טוב. זה המדד המרכזי של החיים. האם אני בעיסוק חיובי, מאתגר, שטוב לי בחיים שלי? שוב, טוב לי, כל אחד יש לו קשיים. כן, כן, באופן כללי, אני כל הזמן בעשייה חיובית, ובקושי יש לי זמן, אבל אני צריך להשקיע גם בדברים האלה, הם דברים חשובים. או שהחוויה היא, סך הכל די משעמם לי בחיים, ואני צריך למלא את חלל הרק הגדול שיש לי, ובואו ננסה עכשיו לבדוק איך עושים את זה, או על פי רוב, אני בעצם מנסה לאתגר את עצמי בדברים יותר אשלייתיים. זו השאלה הכי מרכזית. ודרך אגב, אחד הדברים הכי משמעותיים, שזה מתכתב וסוגר מעגל עם ויקטור פרנקל, ספורט. האם מכל הזמן הפנוי שלך, אתה מצליח לדאוג אולי ל... צורך החיוני הכי בסיסי, כושר גופני. אנשים היום, יש יותר סכנה מלמות, כן, בעבר, אחד ההיסטוריונים אומר, בעבר הסיכון היה יותר גדול למות מרעב, ובימינו, בחברה המערבית, יש יותר סיכוי למות מהשמנת יתר מאשר מרעב. כמה כל עולם המדיה, גם בהקשר הזה הפסיבי, כמה הוא גם מביא אותנו לחוסר פעילות, אפילו בממד הפיזיולוגי. כמה עושים כושר גופני באופן קבוע, כמה זה קשה לנו, כמה זה דורש מאמצים. אז יש לך זמן פנוי? תשקיע בגוף שלך. תדאג, לבריאות. שני הדברים האלה דרך אגב, זה יפה לראות, ששני הדברים שבעצם מונעים דיכאון בצורה החזקה ביותר, זה בדיוק השילוב הזה של נפש וגוף. מציאת משמעות ונתינה, ופעילות גופנית, שמשפיעה יותר, מי שמצליחים, אדם שיש לו דיכאון או עומד להיות בדיכאון קליני, אם מצליחים להכניס אותו למסלול של כושר גופני קבוע, התוצאות יותר טובות מאשר כדורים נוגדי דיכאון. למה? כי בעצם זה נוגע בדיוק באותו מקום. האם אתה מופיע את החיים שלך? כאשר אתה מופיע את החיים שלך במשמעות שלהם, באתגר שבהם, ברובד הרוחני והחברתי, אתה מממש את חייך. כאשר אתה דואג לרובד הגופני שלך, שהוא בעצם המצע שעליו האישיות שלך בנויה, אתה מממש את הרובד, אומנם הנמוך יותר, אבל זה קריטי, של האישיות שלך. והוא בסופו של דבר יביא לך גם את העוצמות הרוחניות. וזה בעצם הדבר הבסיס. זה חמשת הדברים הללו שאנחנו מנינו עכשיו, זה קודם כל תרבות פנאי איכותית שהיא אקטיבית, היא לא פסיבית. וזה בעצם אולי אחד הדברים הכי משמעותיים. המדיום הוא המסר. יש לנו צרכים נפשיים, ואנחנו לא שמים לב שכאשר אנחנו צורכים אותם בעיקר ברובד הפסיבי, אנחנו לא נותנים לנפש שלנו את מה שבאמת זקוקה לו. ואני חוזר ומדגיש ואומר, למדתם במהלך השבוע, יש ערך להרבה דברים, וכאשר הם מעשירים את חייך, זה מצוין, זה טוב. אבל לא כאשר הם תופסים מקום כל כך מרכזי בחייך ומשתלטים על חייך. ועכשיו, נדבר לפי זה, אולי נגיד את זה בצורה שהמדיום הוא המסר. או התבקרות או זמן מאוד גדול. לפעמים זה לא מה שנקרא, עכשיו נבוא לדוקטור או לפסיכולוג, יגיד, שמע, זה לא בדיוק הייתי מגדיר את זה כהתמכרות, אבל תכלס, בסופו של דבר זה תופס מקום מאוד נרחב בחייך. כן? אבל על פי רוב זה גם, יש בזה גם סממנים של התמכרות, זה נכון. סתם דוגמה, המחשה מאוד חזקה ויפה, שגם תוכן איכותי, כאשר הוא משאיר את האדם באיזושהי שטחיות מסוימת, אפילו אם איכותי וטוב, זו בעיה. והמדיום הוא המסר בהקשר הזה, כאשר הוא מגיע בכמויות גדולות. חז"ל אומרים, מופיע בפניכם בדף, במקור 5, מנעו בניכם מן ההיגיון. מה זה ההיגיון? שימו לב לרשי, איזה שתי דעות הופכיות. לא תרגילום במקרא יותר מדי, משום דמשך. לשון אחר, משיחת הילדים. משיחת הילדים אני מבין, אבל כי זה בעצם דברים, כמו שאמרנו, שטחיים, זה מושב לצים כזה, ראינו את זה קצת בהקשר של מושב לצים. אבל מקרא? כן. גם תוכן חיובי איכותי, תנ"ך, ברגע שהוא עשוי לגרום לאדם להישאר בשטחיות חייו, לא להתרגל בזה יותר מדי. זאת אומרת, תוכן איכותי שמשאיר את האדם על הקורסה, אפילו שהוא קריאה חיובית של תנ"ך, אבל לא, בעצם חוסם אותו מלהעמיק יותר בדברים, לעבור למשנה ולתלמוד, תיזהר לא לעסוק בזה יותר מדי. למרות שזה התוכן הכי איכותי, מה?
פסיביות.
בדיוק, זה איזושהי פסיביות מסוימת של אני צורך, זה נחמד, זה מעניין, זה זורם לי, אבל בסוף אני לא מעמיק, אני לא מפעיל את האישיות, את עיקר האישיות שלי כאן בהקשר הזה. ועכשיו, אחרי שדיברנו על הדברים האלה, אנחנו יכולים הרבה יותר להבין למה יש בעצם צורך קריטי להבין מה כל תחום פנאי תורם לי, מה אני מרוויח בו. כן, זה מה שבעצם ראיתם השבוע. ראיתם מה הטיולים תורמים והרבדים השונים שיש בהם. מהצורך היותר בריאותי, הרחבת הדעת והנפש, עריכה בארץ ישראל והעיר שלה, ראיית נפלאות הבריאה, ובעצם מתוך זה הבנת גדולת הבורא, וכן על זה הדרך. למה חשוב להכיר את המישורים האלה? למה חשוב להכיר בערך של הספורט? הספורט, דרך אגב, גם לא יש כמה רבדים של עשיית ספורט, אני מתכוון. לא צפייה בספורט ששוב, אז בן אדם ראה, 5 דקות פעם בשבוע, ומה שנקרא, בסדר, אז השתחרר, סבבה. אבל לא בטור, זה צפייה קבועה עכשיו שהיא בעייתית, כמו שדיברנו מקודם, והיא לא נותנת מענה אמיתי. אבל עכשיו אדם עושה ספורט. גם כאן יש הרבה רבדים. אדם אפילו עכשיו משחק כדורגל, כדורסל, זה מצוין, זה נפלא. כי יש כאן גם את הרובד של הבריאות, כמו שדיברנו עליו לפני רגע, ויש גם את הרובד של הגיבוש החברתי. דרך אגב, לפעמים יש גם, במקרים מסוימים, גם רובד של תיקון המידות. איך האדם משתף פעולה, איך היחסים הקבוצתיים שלו, כן, האנשים העצבניים, נכון, מתגלים במשחקים, ואנשים היותר רגועים ויותר משתפים. יש כאן גם מקום של שיתוף פעולה קבוצתי, שגם לא יש איזה מקום מסוים. אתה צריך לדעת מה המישורים השונים, למה זה כל כך חשוב? כי ברגע שאתה לא יודע מה אתה זקוק לו ומה אתה מחפש, אתה עשוי ליפול לפיצוי במקום למילוי. מה הכוונה? דיברנו על זה בגדול, בדברים הרחבים יותר. הנה, יש צמא למשמעות, ופתאום הוא בכלל מוסב לספורט אתגרי, לצפייה פסיבית, שמרוקנים את האדם ממה שהוא מחפש אותו. יש לאדם צמא לראות עולם, לחוות דברים ברגש, ופתאום הוא מיישם את זה בצורה לא נכונה. אני אתן לכם דוגמה עליי. שיעור א', מתחילים ללמוד תורה כל היום בתיכון, פחות עשינו את זה, ודאי לא בצורה אינטנסיבית כזאת. מגיעה הפסקת צהריים ואני בחור שיעור א', אני לא יכול עכשיו להמשיך ללמוד. אני אישית לא בנוי לזה. מה הרוב המוחלט של האנשים עושים? נכנסים למנהג העולם בישיבות. לא כולם, אבל זה. מה הולכים לעשות בפסקת צהריים? ישנים. אמרתי, וואלה, לא היה לי מנהג לישון בצהריים אף פעם בחיים שלי. למה לקנות את המנהג הזה? אני לא זקוק עכשיו לשינה. אני זקוק להפסקה בלימוד. שימו לב, מה הצורך שלך? ללמוד עכשיו אתה לא יכול להמשיך. אבל אם הצורך שלך זה לישון, אולי, וזה יכול להיות ממש מצוין ומרענן, כן, לא נגד השינה, אבל לא בתור דבר שכולם עושים, כי זה מה שנהוג. כן, תבדוק מה אתה צריך. ניגנתי בגיטרה, בהפסקות צהריים. היה לי מדהים, היה לי טוב. ולא קניתי את ההרגל של לישון בצהריים, ועד היום, ברוך השם, סך הכל אני ממשיך אם לא לישון בצהריים. מקרים נדירים. שלא שם עכשיו, לכולם זה מתאים, זה טוב. אני מדבר על עיקרון. מה אתה זקוק לו? מה אתה צריך באמת? בוא ניקח דוגמה, אולי אחד הדברים שהכי מושכים היום. יש צמא אדיר לרשתות חברתיות. מאיפה זה נובע? על מה משחקים לנו? מה מנגנים לנו? הרי טובי המוחות יושבים במקומות האלה מסיבות כלכליות, לא שהם רשעים. כן, זו רשעות מסוימת. כן, שאתה בעצם מנצל, בשביל להשיג כסף, אתה מנצל את האנשים, ויש את הסרט שעדיין לא יצא לי לראות אותו. הנה, זה נגיד סרט איכותי אמור להיות, אני לא ראיתי אותו עדיין, אבל שמדבר על הרשת החברתית, והאנשים שתכננו את המקומות האלה, שמספרים את ההרס האדיר שיכול להיות שם, ואיך בנוי האלגוריתם ומה הוא גורם לאדם. אני חושב שזה נקרא הדילמה החברתית, social dilemma. וכאן זה דבר מדהים, על מה הם משחקים לנו? זוכרים? האדם הוא יצור חברתי בטבעו. האדם רוצה חברה, האדם רוצה להשתייך למשהו. וקבוצות הוואטסאפ ובעיקר קבוצות הפייסבוק, החוויה שהם יוצרים אצל האדם זה אני חלק ממשהו גדול. יש לי מלא 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 חברים. אבל כמו שאמרנו, גם בהקשר הזה של חיפוש המשמעות והאתגר, כאשר זה מגיע בצורה לא נכונה, זה משאיר את האדם מרוקן. גם כאן. ככל, מתאם מדהים, ככל שהאדם נמצא יותר בפייסבוק, שעות יותר גדולות בפייסבוק, כך תחושת הבדידות שלו גדולה יותר. מחקרים, מראים את הדבר הזה. זאת אומרת, החשת החברתית גרמה לאחת התופעות החריפות ביותר שקיימת בדורנו. בדידות של אנשים בין גיל 18 לגיל 30, הגיל המרכזי שבו חווים בדידות ועלייה באובדנות. אחד הדברים המחקרים המדהימים שגילו זה שיש סקר, אני חושב שחצי, דוגם חצי מיליון איש בארצות הברית, שבודק מה המצב של הדיכאון, חרדה בארצות הברית ומה המדד. ויש תמיד גרף כזה קבוע של עליות, ירידות קטנות, אבל סך הכל המדד נשמר קבוע, עד שבשנת 2011 למניינם, זינוק אדיר בעשרות אחוזים בדיכאון, חרדה, אובדנות, במיוחד אצל נערות זה עוד יותר מבנים, יותר מ-50% נטייה לאובדנות בגילאי הנוער אצל נערות, ואצל בנים יותר מ-30%. מה קרה ב-2011? ואתם חושבים שמה הומצא אז? לא, זה קרה 4 שנים קודם. אבל במהלך 4 שנים זה כבר הפך להיות חלק מהחיים של כולנו, כאילו, בצורה, מה זה של כולנו? בצורה משמעותית של החברה. ומתברר שככל שהקשרים החברתיים שלך יותר דיגיטליים, הם פחות קשרים חברתיים אמיתיים, ומשאירים אותך רקני ממה שאתה כל כך כל כך מחפש. כן? הרוב התקשורת האנושית האיכותית היא דרך פנים אל פנים. כבר טלפון מוריד המון. אני חושב שכל מי ש... אם יש כאן אברכים, בין אם זה תקופת דייטים, בין אם זה גם כשנשואים, יודעים, וכך אני ממליץ גם כן למאורסים, כאשר יש לך דיון כבד, מורכב, רגיש, אחי, חבל, לא בטלפון. כאילו, זה תוך שנייה מגיע לפיצוץ. למה? מה ההבדל? כאילו, אנחנו מדברים, בני אדם, בוגרים, מסבירים. לא הבנת. חסר את המימד של הנוכחות, של הפנים אל פנים, של חוויית האהבה, בהקשר הזה של בני זוג. זה לא שם. זה מאבד את זה. כאשר זה טקסט כתוב, זה 14% מאיכות הקשר הבין אישי. טקסט כתוב שזה רוב מה שעוסקים היום, בין אם זה בוואטסאפ, בין אם זה בפייסבוק. הדברים, הנתונים שאני אומר עכשיו מבוססים על ההרצאה של האנתרופולוג שחסית ידוע, חוקר נוער גם כן, האנתרופולוג היישומי תמיר ליאון, בטח שמעתם עליו, בהקשרים שונים.
מה הקלטה?
מה זה?
האם הקלטה?
הקלטה של מה?
כמה אחוז הקלטה?
נו, מה שאמרתי מקודם, אתה רוצה להסתכסך, אני מרגיש את זה הרבה, יש לנו גם קבוצה של המכון שלנו, כאשר סוגיה רגישה, נכנסים להקלטות, מחלוקת נוקבת, עם השם, מה שנקרא, מסייע בעדי, ככה, אתה מכיר את זה, יש בן אדם, הקלטות זה דבר, צריך באמת בחבורת, אולי נקדיש לזה, זה תופעה, נכון, תופעה קצת הזויה, כאילו כולנו היום שותפים אליה, ויש לזה גם יתרונות רבים, אבל יש לזה חסרונות ממש גדולים. אנחנו גם מרגישים בינינו בקבוצה שלנו, שכאשר יש דברים רגישים, ההקלטות מפוצצות את זה הרבה יותר מהר. אתה רואה בן אדם כזה, הכל בינו לבין עצמו, כאילו זה, ועכשיו נראה אותך עוצר אותי, ככה זה טוב, אין אפשרות לשאלות, אין זה. אני עושה את הנאום שלי, נראה אותך מפריע, לא תוכל להפריע. כן? ואז אחרי זה נותן את הנאום שלו, ומה שזה שיח מפרה וחיובי.
כן.
דרך אגב, כפול 2, כולם נשמעים עצבניים יותר. תיזהרו. אם מדברים על משהו שהוא סכנה להבנה לא נכונה, תגיד, אבל אחי, מה נסגר? למה אתה עצבני כל כך? תגיד, שמעת אותי על 2? מהירות כפולה? כן, נכון. תשמע את זה רגע באחד. זה בסדר, נכון, אתה צודק. זה מטורף הדבר הזה. זאת אומרת, עד כמה אנחנו פוגעים מתוך הרצון, מתוך החיפוש, אחרי קשר אנושי אמיתי, אנחנו מפספסים את זה. כמו שאמרתי לכם, זה אוקסימרון. זה אין חוויה דיגיטלית אמיתית. היום הנוער נמצא בקושי מאוד גדול ליצור שפה פתוחה בינם לבין עצמם, ולכן יש עלייה בשימוש באלכוהול וסמים קלים על מנת ליצור שיח פתוח. יש מתאם מאוד ברור שכאשר רמת התקשורת החברתית עולה, יש ירידה בצריכה של אלכוהול וסמים קלים. בטיול שעשו, טיול של 5 ימים אני חושב, לקחו, אסרו על חבר'ה לקחת טלפון. ביום הראשון אנשים היו בחוויה של קריז, כלומר תהליך של גמילה, הם לא מסוגלים לעשות כלום. ביום השני איכשהו הסתדרו, ביום השלישי התחננו למארגנים, אל תחזירו לנו את הדבר הזה, סוף סוף התחלנו להכיר אחד את השני. זאת אומרת, גם כאן שימו לב על מה משחקים לנו, מה מושך אותנו שם, והאם זה עונה באמת על הצורך שלך. זו השאלה הנוקבת שצריך לשאול אותנו בכל תחומי הפנאי. אתה צריך טיול, מה אתה מחפש בו? עכשיו שוב, זה נשמע חפרני, אבל ברגע שאתה מבין את הפענוח של הנפש שלך ואתה מתחיל להכיר את עצמך, בהתחלה יש שלב, כמו תמיד, מלאכותי, שאתה עושה עבודה, ולאט לאט אתה מתחיל, המודעות הזאת צפה לך באופן טבעי, ואתה יודע מה נכון לך מתי. אתה יודע אם אתה צריך לישון, או שאתה צריך לנגן. אתה יודע אם אתה צריך עכשיו לאכול, או שאתה צריך לישון. נכון? יש תופעה מעניינת. הגוף הרבה פעמים לא יודע להגיד לנו מה הוא באמת צריך. מאוחר בלילה, ואתה מוצא את עצמך מסיים חבילת בייגלה. אחי, לפני חצי שעה אכלת 2 טוסטים. אתה לא רעב. אבל מה? הגוף לא תמיד יודע לפענח מה הוא צריך. כן? מי שחבר שלה נפרד ממנה, עמדו להתארס, והיא פתאום מתחילה להשמין. החוויה הגופנית זה אני רעבה. תבינו, זה מטורף, זה מדהים. זה מה שנקרא אכילה רגשית. דרך אגב, אותו דבר גם בתחום הפורנוגרפיה ודברים כאלה. זה רגשי, זה לא ביולוגי. דיברנו על זה פעם באחד השיעורים בהרחבה. זה לא שאין מימד ביולוגי, זה לא הלב, זה לא העניין. זאת אומרת, אנשים, הגוף שלהם והחוויות שאנחנו חווים, אם אנחנו בלי מודעות רגשית מפותחת, אנחנו לא מודעים למה אנחנו באמת זקוקים, וממילא מפספסים את מה שאנחנו נותנים לעצמנו. וזה הנקודה העמוקה שיש כאן. ולכן שאני אומר לכם, בואו תדעו מה הערך של הטיול. מה אתה באמת צריך בו? לפי זה תדע איך להשתמש בו בצורה נכונה יותר, איך אולי אפילו תשיג בו יותר דברים. יש דברים שבאו לך טבעי בטיול, ויש דברים שרק אם אתה תחשוב עליהם לפני, אתה תשיג את הרווח שלהם. אם זה איזה גיבוש חברתי, אם זה דווקא איזה צד רוחני, אתה יכול איזה, אותו טיול. קצת חשבת על זה לפני כן, הגעת מוכן, איזה יופי, אתה מודע לאתגרים שיש. אני עכשיו רוצה לצאת לצימר עם אשתי, סוף סוף, אוי, יש אילוץ טכני, נכנסו לבידוד וזה, לא יכולים. אוקיי, זה גם עוד סיבה טובה למה חשוב לדעת מה אתה מחפש שם. כי, אוקיי, אז אין לך אפשרות לצאת עכשיו לצימר עם אשתך. מה אתם הייתם צריכים כזוג? בוא תנסה לפחות להשיג את המקסימום. מה שבעיקר הייתם צריכים זה להיות בלי הילדים, יומיים. אז תבדוק, אולי תתנו את הילדים וזה, ואולי תצליחו להיות בבית, יומיים. מה שהייתם צריכים זה אולי דווקא בעיקר לא להיות בבית, אפילו אם זה עם הילדים, אז אולי תצליחו למצוא פתרון אחר. זאת אומרת, זה גם כן מאפשר לך, כאשר אתה לא יכול למקסם את הדבר, את החלום שבו רצית, את חלום הפנאי, זה מאפשר לך לקחת ממנו את הדברים שאתה באמת זקוק להם. צחוק, נכון? דיברנו על ערך של טיול שלמדתם עליו, ועל הרבדים השונים, דיברנו על ספורט והרבדים השונים שיש בה, ויש גם את הספרים ועיתונות, זה טוב להיות מעודכן. אבל כשאתה מוצא את עצמך כל 10 דקות בודק מה התחדש בערוץ 7 או בערוץ אחר, אחי, משהו לא מאוזן בחייך. עכשיו שוב, לא צריך להפוך את זה לזה טרגדיה. לפעמים זה גם עניין של ההרגל, ועניין של הגמילה המסוימת שצריך, צביקה, שאמרת, ההתמכרות המסוימת שקיימת. אבל משהו לא עובד אצלך נכון, תדע לך. זה אומר שאתה צריך, א', לשים אותו יותר רחוק ממך, וב', לראות איך אתה יותר מלא בעניין, סקרנות, מתח ואתגר בחיים שלך, שאתה לא צריך כל הזמן לבדוק מה יתחדש בעולם. אחי, מתחדש אצלך כל כך הרבה, למה אתה צריך לבדוק כל הזמן מה מתחדש בעולם? כן, כמה זה שקר, הדבר הזה. שם מתחדש. אמרתי לכם, לא תהיה מעודכן יומיים. מה יקרה? מה אתה תגלה? ברוב מוחלט של המקרים, תגלה שלא יתחדש כלום, ואם יתחדש, תגלה שידעת את זה מחברים שלך, למרות שהיית מנותק מהסמארטפון. הרב יעקב אריאל, נגיד, דוקר עניין מסוים, אומר, אנשים רוצים לצאת, לנסוע לחול. למה אנשים רוצים לנסוע לחול? אחד הטענות שנאמרות, זה כי שם באמת אפשר להתעבר. בארץ זה לא עובד, אתה צריך להיות מנותק לגמרי. אז אומר הרב יעקב אריאל, הטוענים שיציאה לחול מאפשרת הפגת מתח גדולה יותר מאשר בארץ, מן הראוי שיהיו כנים עם עצמם. ואל יתלו עמהם את הטלפון הנייד, ויוותרו על גישה לאינטרנט. אפשר גם בארץ להתנתק מכל מתח אם נופשים במקום שאין בו מכרים ומתנתקים מאלה. עכשיו, לא מדבר אתכם עכשיו על סוגיה הלכתית, מותר, אסור, לא נכנס לזה כרגע. אומר, תהיה אמיתי עם עצמך, מה אתה זקוק, לניתוק? בוא תראה, האם האופן בו אתה עושה את זה, משיג את המטרה והרצון שלך. אדם רוצה לראות סטנדאפ, אדם רוצה צחוק, מה אתה מחפש, מה חסר לך, החיים שלך מתוחים מדי, אתה צריך קצת מרגוע, יש לזה מקום, יש ערך לצחוק כמו שראינו, אותם בני העולם הבא, מי אלה שני בתכנים ש... מעודדים את האנשים. כמו שרבי נחמן, ראיתם, אומר, אפשר להחיות בן אדם על ידי השמחה והצחוק. ומילתא דשטותא שפותחת את הלב. מהו הצחוק? הצחוק, יש לו ערך מאוד מאוד גדול, שהוא מאפשר לך להסתכל על המציאות בעין, שני דברים, שני יתרונות. א', בעין מקורית. נכון? זה צחוק, צה חוק. יציאה מהחוקיות. נכון? מה הפאנץ'? למה פאנץ' מצחיק? הוא תמיד מפתיע אותך. הוא דוקר איזה משהו ש... וואלה, על זה לא חשבתי. הוא גורם לך א' לקחת את החיים בצורה כלילה יותר. זה דבר מבורך, זה דבר טוב. והוא גורם לך לפעמים לעשות איזושהי סטירה על מצבים מסוימים. אפילו מעודד. יוליוק, עכשיו שלחו לי סרטון חדש של ברדק. דרך אגב, לא יודע איך עושים, איך עוצרים את התופעה הזאת, שככל שאנשים הופכים להיות מוסחרים יותר ומפורסמים יותר, הופכים להיות פחות מצחיקים. תעזרו לי, לא יודע, תעזרו לי, מה עושים עם הדבר? זה כל כך קשה. אתה רואה, חבל, דווקא פעם הייתם מצחיקים. אז מדי פעם שזה יציאה טובה, אבל כבר התייאשתי מהרבה מה. דיברנו על אלטרנטיבה שצריך לעבוד עליה, אז בהתחלה זה נראה שזה עובד, ואז איכשהו זה מפסיק, אז צריך גם על זה. יש מקום, הנה, מישהו, הסצנה, כן, נעשה לכם ספוילר, לא תמותו מזה. הסצנה זה שני אנשים רבים ביניהם ומגדפים אחד שני אנשים חרדים, ואז הבן אדם נכנס למונית ומדבר איתו, ולאן אתה צריך? לכותל. אתה יודע, ימים נוראים, בן אדם לחברו, כמה צריך להשקיע, כזה. כמה שלפעמים אנחנו, יש איזה צביעות שאנחנו לא שמים לב אליה, אתה רגע אחד משהו אחד, רגע אחר משהו אחר, זה דוקר נקודות יפות, וזה עושה לך בצורה הומוריסטית, בצורה שהיא, כמו שאמרנו, כמו שהשירה, המוזיקה, התרבות מכניסה את הדברים ללב, ולא רק דרך המימד השכלי, גם מימד הצחוק מאפשר לכניסה של ערכים מסוימים. אבל אני מבחין כאן בסטנדאפ, בוא נהיה אמיתיים, שלוש רמות. יש בדיחות שירותים, בדיחות גסות, נוראי, ולצערנו, הרבה מאוד ממה שיש כאן, מה שיש היום, הוא נמצא ברמה הזאת, וקשה למצוא סטנדאפ איכותי. והמקום הזה, פסול, ידוע, כמובן. רמה שנייה זה בדיחות ניטרליות, מצבים, מצחיקים מהחיים וכו', ולזה יש מקום. כמו הרבה דברים של מתח מסוים, שחרור מסוים, מבט יותר קליל על החיים, אופטימיות מסוימת, יש שמח נפשו, כן? זה לא הייתי מכניס אותם מיד לאהוב, זה תלוי בכוונה שלך ובמינון, שזה מאוד משמעותי. ויש דברים שמצליחים, מה זה? אז זה בדיוק שאלת המינון ושאלת האם זה, מה שנקרא, נכון, אתה דוקר נקודה אמיתית, השאלה היא האם, מה שנקרא, ללכת למופע כזה. אני חושב שבהקשר לעומת הספורט, אולי אני טועה, אבל הספורט יש הרבה יותר מועדון סביבו. אני חושב שבתחום הזה הוא תחום שהרבה יותר אתה יכול לקחת ממנו. ככה לעניות דעתי, זה פחות גורם למה שנקרא להערצה ולנהירה, ואני הייתי בכל ההופעות שלו, אין משחק שאני לא מפספס, זה פחות בשפה הזאת, ולכן הסכנה של מושב לצים, כמו שאמרנו, אם אתם זוכרים, משהו שהוא, אתה עושה ממנו עניין, הוא חסר ערך, הוא קבוע, ואתה משקיע בו, וזה, אז אני חושב שפה הנושא הזה של המושך והקביעות וכל הדברים האלה, הם יותר חלשים כאן, ולכן יכול להיות יותר איזה מקום, כמו שאמרנו, מהצד, וגם כאן, הרבה פעמים יש לזה ערך, כי הוא בעצם מאיר את החיים שלך בזווית יותר הומוריסטית. ואתה אומר, וואלה, איזה קטעים, כולם יש להם את היציאות האלה. ולפעמים זה ככה מעורר אותך ככה למחשבות על החיים, אז השאלה של המינון היא מאוד משמעותית כאן. וככל שהסטנדאפ דוקר יותר נקודות אמיתיות, סטיריות, לפעמים איזושהי ביקורת פוליטית או קצנית, אבל יפה, לא בפגיעה באנשים. אבל מאוד, אם דיברנו על המוזיקה, כמה זה נותן אלטרנטיבה, בוא נהיה אמיתיים. בסטנדאפ, וואו, יש לנו עוד דרך ארוכה מאוד, 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 רוב התכנים שקיימים היום. אבל אם כן, חשוב לי לדבר, ולמה זה חשוב לדעת? כי כאשר אתה זקוק, אומר, וואלה, בא לי לראות סטנדאפ. אבל אחי, אתה יודע שמה שאתה הולך כנראה לראות עכשיו, הוא נגוע באמת בתחתית של החבית. אתה לא רוצה עכשיו לחטוא, זה לא מה שאתה מחפש. אבל מה אתה זקוק לו? אתה זקוק לעיבור? לפעמים מוזיקה טובה יכולה לעשות את התחליף הזה. לפעמים איזה קריאה של משהו ככה כליל והומוריסטי יכול לעשות את הדבר הזה. יש לך איזה ספר טוב שנותן לך את המענה הזה. זאת אומרת, קריטי להבין מה אני זקוק לו, בשביל שאופן המימוש יהיה באמת בהתאם למה שהנפש שלי צריכה. ולא למה שמתכנתים אותי לחשוב שזה מה שאני צריך, בגלל אינטרסים כלכליים שונים. איך מישהו, חוקר טכנולוגיה, אמר בצורה יפה, כאשר נותנים לך מוצר בחינם, אתה צריך לחשוד שאולי אתה המוצר. זאת אומרת, סוחרים בתשומת הלב שלנו, ומוכרים אותו לאנשי עסקים ובעלי אינטרסים כלכליים, בשביל להרוויח את זמננו. תחשבו, מיטב המוחות, עובדים על זה שכאשר אתה בא לבדוק משהו אחד בפייסבוק, בממוצע, כאשר באת לבדוק משהו אחד, לא באת לשוטט, אתה תהיה שם לפחות חצי שעה. זה לא כי אתה חלש, אלה כי הם חכמים, והם יותר. ואתה צריך לדעת, אתה צריך להיות מודע לזה. ומה שאתה מחפש באמת, זה את האישור החברתי ואת החברתיות, לא תמצא שם. וזה עוד רובד של פנאי. להיפגש עם חברים באמת, זה פנאי איכותי. אז כמובן שאיזה, דיברנו על תכנים ומה הרובד שיש שם ואיך המפגש החברתי נראה. אבל בוודאי אני יכול להגיד לכם שהוא יהיה ברמה 10 רמות מעל, מאשר מבחינת הצרכים הנפשיים של האדם, מאשר כאשר האדם נמצא ברשתות החברתיות. אז אם אני מסכם ואומר, בודק שלא מצאתי כאן איזה, לא הבאתי כאן איזה משהו חשוב, אנחנו דיברנו על זה שלא חשוב רק האיכות, אלא שאלת הכמות. שאלת הכמות יכולה להדליק לנו נורה אדומה. כן, זה, לפעמים כמות זה מתבטא בשני דברים. זה כמה שעות אתה, אבל לא פחות מזה, זה מה התדירות שלך. נגיד, תשלב את כל הפעמים בהם נכנסת לערוץ 7 ביום. יכול להיות שבסוף יהיה חצי שעה. כן, אחי, אבל כל כמה זמן זה היה. אוקיי, תבדוק את זה. יש כאן חוסר אחר ותרגום לא נכון של מה שאתה זקוק לו. האדם מחפש משמעות, אתגרים אמיתיים וחיוביים לחייו. זה מה שהוא מחפש. והוא לא מוצא את זה במקומות האלטרנטיביים שנותנים לנו אשליית משמעות, או אשליית חברה. ואני מסכם ואומר את כל מה שדיברנו עליו עכשיו, היום. שימו לב, יש עשייה אקטיבית, ויש עשייה פסיבית, וגם בה יש מדרג. האקטיבית, כמו שאמרנו, החיובית, שבה תצטרך להשתלל ככל שניתן למלא את החיים שלך, כי זוהי המשמעות האמתית של חייך. אמרנו, לימוד תורה ברמות שונות, שיהיה רציני, הוצאת כישרונות אל הפועל, עשיית חסד, יצירה, ספורט, כושר גופני, ופעילויות חברתיות אמיתיות ולא אשלייתיות. אוקיי, אבל מה לעשות? לפעמים, כמו שאומרים, בצדק, אני לא יכול עכשיו לעשות את הדברים האלה. סיבות טכניות, סיבות נפשיות, אני צריך קצת רוגע, תן לי לצפות במשהו. זה בסדר גמור, זה יכול להעשיר את החיים, יכול להיות לזה מקום, כאשר זה מעשיר, כמו שאמרנו, ולא משתלט, והתדירות היא לא אובססיבית, או בתדירות גבוהה מדי. משימה לכולכם, לקראת בין הזמנים. פודקאסטים. יש כל כך הרבה דברים מעניינים ונפלאים. פודקאסטים מרחיבי דעת, כלילים, נעימים, כל כך הרבה ידע יש היום בצורה נעימה ונוחה. לא תמיד יש לך פניות לזה. אבל כשיש לך פניות לזה, בוא תבדוק מה אני צורך. סרטון עם תוכן. יש חלק מהדברים, גם כאן אור וחושך משמשים בערבוביה כידוע, אבל סרטוני כאן, יש תכנים היסטוריים, ביטחוניים, על רבי נחמן מברסלב, סדרה בת, אני חושב, 4 פרקים. עושים את זה, אתה צופה כמו סרט מטר, זה בדיוק הגאונות, כמו שדיברנו בהזדמנות. כמה כוח יש במקום הזה, כמה יכול להפוך אפילו תכנים איכותיים למעניינים מאוד ומושכים מאוד. נכון, יש בזה ממד יותר שטחי, זה לא כמו ללמוד את רבי נחמן. עכשיו לא בנו ללמוד את רבי נחמן, אני רוצה משהו אחר. ניסית את הדברים האלה? תשמור לך את הדברים האלה בצד, לזמנים שבהם אתה לא יכול ללמוד, וזה מצוין שאתה לא יכול ללמוד. יש רבדים אחרים באישיות שלך שגם הם צריכים לבוא לידי ביטוי, ולפעמים אתה לא יכול לעשות עכשיו חסד והתנדבות וכל הדברים האלה. זה מצוין, זה בסדר גמור, אבל מה אתה רואה? מוזיקה, בחרת פלייליסט שלך, דיברנו על זה בהרחבה. אסתטיקה ואומנות, יש איזה מקום לכתחילה, אתה תפוצה מקום. עדכוני חדשות, גם לזה יש מקום. מינון, צחוק, גם לזה יש מקום. מה התוכן, מה המינון, כל הדברים האלה זה מצוין. במילים אחרות, יש עיקר חייו של האדם צריכים לעסוק במילוי הצרכים שלו, ולא בפיצוי על דברים שהוא באמת זקוק להם, ולא נותנים לו את מה שהוא באמת מחפש. ומה שהאדם מחפש זה חיים מלאים של תוכן ומשמעות. אבל התוכן הזה והמשמעות האלה מתבטאים בכל כך הרבה רמות. מהרמות האינטנסיביות עד לרמות הרגשיות והקלות יותר, ועד לרמת המנוחה, הפנאי והשחרור המסוים. להכל יש מקום. השאלה, האם, כמו שאמרתי, האם החיים שלך הם באתגר ומתח חיובי, ואתה מאשיר אותם בכל הרבדים, הרגשיים, הדמיוניים, ואתה נותן מקום גם לדברים האלה? זו שאלה הראשונה. והשאלה השנייה, זה האם אתה בכלל בוחר את מה שאתה הולך לצפות בו, או שאתה בעצם מאביס את כל מה שעכשיו השיטוט הרגעי העלה בך. מרענן, ובוא נבדוק אם יש משהו חדש. לא, לפעמים זה בסדר, זה מצוין, אבל אני משתדל לעשות את הדבר הזה. זה נראה לי מעניין, נשמור למתי שבו אני לא יכול עכשיו ללמוד, ואין לי זמן, ואפילו נמצא, אני מנקה את השירותים בבית, אני לא יכול אפילו לשמוע שיעור תורה, אונס. יש כל כך הרבה דברים מעניינים שאפשר לשמוע, ולפעמים אני פנה לזה. ויש לי פלייליסט של מוזיקה, וגם זה מצוין, ומרחיב את הנפש והדעת, כמו שאמרנו, ויש לזה ערך אפילו של יצירה אישית, נפלא. אז לבדוק האם חיינו מלאים במשמעות מעצמנו, או שאנחנו רק מנסים להרגיש אותה במקומות אחרים, ולבדוק את זה דרך מה המינונים של הפנאי שלנו, ודבר שני, לבדוק עד כמה פעילויות הפנאי שלנו, איכותיות, יוצרות, אקטיביות, ועד כמה הפנאי הפסיבי שלנו, שגם לא יש מקום לעתים בוודאי, עד כמה הוא איכותי ככל שניתן. בעזרת השם, שנזכה לבין הזמנים מוצלח, ושנזכה בעזרת השם, שנדע למלא את הצרכים הנפשיים האמיתיים שלנו, ולא חלילה לתת פיצויים זולים שבדיוק גורמים לתוצאה ההפוכה.